אמרתי לכם שהוא אחרי החורבן, נכון? אני מקווה. כן. בסדר, וגם שאלו איפה הוא גר, אז אני לא מצאתי סימוכים כל כך לאיפה שגר, חוץ מהאגדה של פסח שהיה כתוב שהם היו מסובים בבני ברק. אבל אני לא יודעת מעבר לזה איפה הוא בדיוק היה, זה לא הצלחתי עדיין לברר. אנחנו יצאנו מתוך שאלה שראינו שמי שיש לו רפיון בתורה, זה משפיע על כל העם. ואמרתי שאני אספר סיפור שקשור לזה, להראות, לענות על הדבר הזה, וגם צילמתי דפי מקורות שקשורים לזה. בסדר? כדי לענות על השאלה, אז אני זוכרת שהיינו בדפים של מקורות על, של השיעור של הרבנית חנה על בדי אהרון, אנחנו נחזור לשם. אני רק רוצה, כן, מאוד חשוב להתייחס לשאלה הזאת. בסדר? אז אני אספר לכם סיפור, הוא קצת אישי, שקשור לשאלה הזאת, למה מי שמתרפא, כאילו יש לו רפיון בתורה, זה משפיע על כל העם. אחרי זה נראה את המקורות האלה, ואחרי זה נחזור חזרה לבדי אהרון. בסדר, אז התחיל בעצם במלחמה האחרונה, צוק איתן. הבן שלי התחתן ממש ממש בסמוך אליה, ולפני כן היה במבצע שוב ובנים. הוא קנה את הבגדי חתונה, מי קניתי לו בעצם, הלכתי עם מכנס שאני יודעת שהוא טוב עליו, למוכרת. אמרתי לו, מצטערת, הבן שלי באיזה מבצע ותוכלי לעזור לי, הוא חתן עם דוד, מכנס שמתאים, וככה קנינו את הבגדים לחתונה, עם מכנס וחולצה שמדדתי ככה עם המוכרת. ועוד מעט תבינו למה זה קשור. זהר, לא היה ברור אם הוא יוצא לשבת חתן, לא יוצא לשבת חתן. והכנתי אותה. אמרתי, אם הוא לא יבוא, בסדר, נחגוג לבד, אם הוא יבוא, נחגוג יחד איתו, הוא הגיע בסוף. ואז הוא התחתן. ומיד אחרי החתונה, מיד אחרי שבע ברכות, פרצה המלחמה של צוק איתן. עכשיו תחשבו, קלטו, קלה צעירה, כאילו לא יודעת מה לעשות כל כך במצב כזה, והיא למדה בירושלים, באחד המכללות, באפרתה, והיא פשוט באה לגור אצלנו, היא לא רצתה להיות לבד, וכל פעם היו במכללה, אומרים לה, ככה וככה, נפגעים, ככה וזה. אמרתי, נעמי, שימי פשוט שלט, שלא ישאלו אותך ולא יספרו לך כלום על המלחמה, כי זה היה ממש ממש משגע אותה. ואז, מתישהו, אני לא יודעת בדיוק להגיד מתי, קיבלתי, תוך כדי, אני לא יודעת, בטח זוכרות המלחמה הזאת, זה לא היה כזה מזמן, זה היה לפני 5 שנים. כן. אתם זוכרות כן, המלחמה כן. לפני 5 שנים?
כן.
אז תוך כדי, היה גם כל מיני טילים שיורים לכל מיני כיוונים, ואצלנו בבית היה בספציפית מתח מאוד מאוד גדול. כי הסבים והסבתות כל פעם התקשרו לשמוע מה קורה עם הבן, מה קורה איתו, ואין לי מושג, אני לא מקבלת ממנו שום מידע, שום כלום. וגם בעלי היה עם איזה קידבק שכל פעם הוא אומר, אנחנו יוצאים, אנחנו לא יוצאים, הוא גם היה אמור אולי להצטרף. בסוף הוא לא הצטרף, אבל כל הזמן זה היה ברקע שאולי הוא גם גם יוצא, והוא מדבר כל הזמן עם חיילים, ואז יום אחד, ובשביל זה אני מספר את כל הסיפור הזה, אני מקבלת ממנו טלפון מהבן, הוא אומר לי, אמא, תקשיבי, יש לי שעתיים לראות אותה, את יכולה להביא לי אותה? עכשיו, זה היה כאילו, הוא התקשר אליי בבוקר, כשערב לפני קבעתי יום התעבררות עם הבת הגדולה שלי בגן החיות בירושלים, אמרתי לה, תבוא יעת, אני אביא את כל הילדים, יהיה כל היום עם אחיות, יהיה לנו שקט ולא יהיה טלפונים ולא בלגנים. והוא מתקשר באותו, כן, באותו בוקר, אם אני יכולה להביא אותה לשעתיים, בין 2 ל-4, לאיזה מקום בדרום. ואמרתי לו, בסדר, בעזרת השם נביא אותה. עכשיו, הרכב הוא לא היה משהו, היה בשביל להגיע איתו לגן החיות בירושלים, זה היה תקין, אבל בשביל לנסוע עד הדרום זה לא היה לי לגמרי ברור. שמתי מהר את הילדים על הרכב, התחלנו להתקדם, התקשרתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, כאילו יש לכם בין 2 ל-4, להיות ביחד, אני אבוא לקחת אותך. והם גרו אז באלון שבות. והתחלתי לנסוע לכיוון הגוש, יש שם מוסך. אמרתי, ברמי לוי, אני אקנה אוכל לילדים לכל היום, לא משנה מה, היינו ממש בלחץ של זמן, נתתי לאחד מהם כרטיס אשראי. אמרתי, כנס עם העגלה, תקנה מה שאתה רוצה, אוכל לכל היום לכולכם. ובינתיים אני עם האוטו במוסך. אני מבקשת לדבר עם בן אדם שהוא אחראי, המוסכניק הראשי, אומרים לי, אפשר, יש עומס מאוד גדול, את גם לא, יש פה תור מאוד גדול. לא ידעתי מה לעשות, אני ממש לא אוהבת להשתמש בפרוטקציות, אבל הרגשתי במקרה הזה אין לי ברירה. אני אומרת לזאת שאחראית שם, תקשיבי, הבן שלי בעזה, הוא התחתן לפני שבוע ויש לו שעתיים לראות את אשתו. אפשר בכל זאת לדבר עם המוסכניק? וכולה הצבע שלה משתנה בוודאי, היא אומרת לי, הכי פה ישר, ימינה שמאלה, תראי אותו. טוב, איתו ישר התחלתי ככה, אני אומרת לו, הבן שלי בעזה, הוא נלחם, ויש לו עכשיו שעתיים לצאת להיפגש עם אשתו, התחתן לפני שבוע, אכפת לך כאילו לראות מה קורה עם האוטו שלי, יכול לנסוע לו או לא. הוא יוצא החוצה, דילגתי את כל התור, דילג אותי את כל התור, בודק לי את הרכב, מסדר שם איזה משהו, ובינתיים אני רואה כבר את הילדים מגיעים עם עגלת קניות מהסופר, עגלה מלאה עם כל מה שהם מילאו שם. אמרתי להם, בין השאר מה שאתם קונים לעצמכם, תשימו גם אוף את תפוחי האדמה, ואולי נספיק לבשל להם איזה משהו לזוג הצעיר שלהם, איזו ארוחה חמה שהם נפגשים. טוב, אני אומרת לו, כמה אני משלמת? כלום, הבן שלך בא לזה, צי, את יכולה לנסוע. ויתר על התשלום, לא רצה לך לשמוע, לא היה כאילו עם מי להתווכח. צי. בינתיים, ממשיכה עם הילדים, כן, הם שמו, המסנו את האוכל על הרכב, כל מה שהם קנו שם, נוסעת לגן אחיות, ולא הספקתי לדבר עם הבת שלי בכלל, הגדולה. מזלי שהגיעה לשם כבר, וואי, שלום, יש לי הפתעה בשבילך, את שומרת עליהם כל היום, אני נוסעת לדרום, יש להם זמן להיפגש שעתיים, לזכותה יאמר, בלי כיתורים, בלי כלום, היא עזרה לי מהר להוריד את כל האוכל, את כל הילדים, הם יישארו איתם, ואני התחלתי לחזור חזרה לכיוון גילו. הקלה שלי בינתיים הייתה במבחן, מבחן בלשון. היא לא יודעת מה לעשות, היא באמצע המבחן, היא צריכה לעזוב את המבחן באמצע בשביל הביקור הבלתי צפוי הזה. היא אומרת למרצה, המרצה מגיב ככה, הוא אומר לה, מה שעשית, עשית, תשאירי לי, מה שלא, קחי טופס ריק, בזמנך החופשי, תשלימי, אני סומך עלייך, תלכי. ואז היא באמת התחילה, היא התקדמה אליי ואני אליה, ונפגשנו בגילו, הגיעה פחות או יותר יחד איתי, אולי שתי דקות אחריי, ונסענו לבית שלה. בדרך לבית שלה התחלנו לתכנן מה מביאים. אמרתי לה, דבר ראשון, נעמיס סיר ביחד, נשים, קיבלה לחתונה מסיר כזה, סיר לחץ, שאני בחיים לא השתמשתי בו, אני לא יודעת איך להשתמש בו עד היום. אני תמיד פחדת, הילדים שלי הם כאלה רעבים, הם תמיד באים לפתוח, לראות, תוך כדי שמתבשל מה יש, פחדתי מהאסונות, אז לא, באמת לא השתמשתי בדבר הזה. אבל החלטנו שאנחנו משתמשות בסיר לחץ ושזה יהיה מוכן מהר. תוך כדי אמרתי לה, תשימי אלבומים, תשימי קצת פירות, מה שנראה לך, היא ארזה, קילפנו מהר ביחד את הירקות. שמנו את הסיר הזה, כמה זמן ששמנו אני כבר לא זוכרת, ממש עבדנו לפי שעון. וברגע שגמרנו עם הבישול והאריזה, יצאנו לדרך. לפחות ידעתי שהאוטו תקין, לא ידעתי, יהיה לי אזעקות בדרך, לא יהיה לי אזעקות בדרך, לפחות האוטו נוסע, יש אוכל, הכל ארוז, הכל בסדר. תוך כדי נסיעה, אני מתחילה להתקשר לאחותי לברר מה עושים עם הסיר לחץ, אם עשינו נכון, לא עשינו נכון. היא גם אין לה מושג, היא לא יודעת איך מבשלים עם זה. והיא מתקשרת לאמא של בעלה, תוך כמה דקות היא חוזרת אליי חזרה, תקשיבי, את נוסעת עם פצצה בסבעות, תעצרי מהר בצד הדרך, תחשבו שאני בציר 60, ותקחי בקבוק, תנטפי מים על הסיר לאט לאט, ואז תפתחי, יש שם הסבירה לי איך להוציא את הלחץ מהסיר. אני עוצרת תוך כדי את האוטו, אומרת לנעמי, הוא בעזה, יש אזעקות, אבל את ואני בסיכון הכי גדול פה בכל הארץ, אמרו לי שאנחנו עם פצצה מתקתקת, אני חייבת לעצור לקרר את הסיר. גמרנו עם הקירור, עם מה שהסבירו לנו לעשות, אני ממש לא זוכרת מה זה היה. אני ממשיכה הלאה בנסיעה, תוך כדי נסיעה אני מתקשרת לבעלי. יש שם איזו עיירה כזאת בדרום, אני אפילו לא זוכרת איך קוראים לה. אמרת לו, תעשה טובה, תארגן לנו בית ריק לשעתיים, שיהיה להם בית ריק שעתיים לזוג, לא משנה איפה. אמרת לכם, בנות, מאז שביקשתי את הבקשה הזאת, 5 דקות אחרי, אני מתקשר אליי, אומר לי, תקשיבי, יש צימר. צימר חינם, שעתיים. טוב, אנחנו ממשיכים, נוסעים, מגיעים לשם. אני מגיעה למקום הזה, אין לי מושג לאן לנסוע. פתאום אני מקבלת טלפון, מישהו שאני בכלל לא מכירה. הוא אומר לי, שלום, הגעת, נכון? מי זה? כאילו, התחלתי, מי ידבר איתי? כאילו, התחלתי עכשיו, מה זה הדבר הזה? כאילו, מי זה? אני מהצימר. איך הוא ידע שאני זה? איך זה? לא הבנתי מה קורה. הוא אומר לי, טוב, תיסי לפי ההוראות שלי. בא לי, כנראה תיאר לו את האוטו, והוא זיהה שאנחנו מגיעים, עוד מעט תבינו איך. ואני בלי הפלאפון, אני זה הפלאפון שלי, תבינו, כן? לא איזה מישהו צילם אותי מהאוויר מאיזה, לא יודעת מה, כאילו. אני נכנסת, מתחיל להסביר לי בתוך העירה הזאת ישר, ימינה, שמאלה. ואני בסוף נעצרת איפשהו, לפי ההנחיות שלו, הוא אומר לי, זה הצימר, תעצרי. אני מורידה אותם, הם עולים, ואז מולי יש גינה ציבורית כזאת. טוב, איך שהם ירדו, לקחו את כל הדברים, פתאום מקבל את אותו טלפון. זה אותו בן אדם. הוא אומר לי, תקשיבי, מה איתך? לא, 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 אני מצוין, הכל בסדר, יש לי פה גינה ציבורית, בדיוק רציתי את השקט שלי, יש לי פה איזה ספר שאני קוראת, זה היה ספר תהילים, והכל בסדר איתי, אני כאילו, תקשיבי, אין, הוא אומר לי, אין מצב, את עכשיו מגיעה אלינו כאילו, אשתי גם פה, אין, את לא נשארת בגינה. עכשיו, אני ממש לא אוהבת להפריע לאנשים, לנחות עליהם ככה פתאום, והגינה הזאת הייתה לי לגמרי סבבה, אבל הבן אדם פשוט לא ירד ממני. כאילו, הכריח אותי, לא, תקשיב, לא יודעת איך הגעתי לפה, כמו שהגעת לפה, את תגיעי גם אלינו, תקשיבי. תעשי פרסה, מתחיל להנחוץ אותי ואני ככה עם פלאפון פתוח בלת ברירה, מגיעה אליהם. אני רואה את הבן אדם עומד על גג של איזה בית. תבינו מה הוא עשה, הוא פשוט עמד וחיכה שהרכב הזה הספציפי האלה של החתן והקלה שלו בעזה, שלא התבזבז להם מהשעתיים, אני לא אחפש את המקום, הוא עלה על גג של בית. והוא ככה רב, הוא ככה חיוון אותי, וככה חיוון אותי עד אליו. אני יורדת, הבית כולו בשיפוצים, מלא חול, וזה מתיישבת, מצטנפת לי באיזה פינה עם הספר שלי, ואז הוא מסתכל עליי, אומר לי, את נראית שאת צריכה שקט קצת. ככה, תיסי אלינו הביתה, אנחנו פה בשיפוצים, בבית הקודם שלנו ממש נקי, נעים, יהיה לך שקט, מה זה, תעשה טובה, אני רק הרגע הגעתי, אני עוד מנסיעה ארוכה, אני לא יודעת לאן ניסע. היי, אשתי לוקחת אותך, שנייה את אחרי אשתי נוסע. אין להתווכח, זה אנשים שאי אפשר להתווכח איתם, אתם רואים את הלב שלהם, פשוט רוצים לתת, ואין, כאילו אי אפשר לזה. הנוסעת אחריה מגיעים לבית שלה, והיא מהר מעמידה סיר לחץ, אומרת לי, היום את אוכלת איתנו צהריים. תהי לה, ממש לא צריך, אכלתי פה פרוסה, אני כל התקופה הזאת, כאילו ממש היה לי קשה לאכול. כאילו, הבטן שלי הייתה פשוט מצוקמקת, וכזה מרוב ההתרגשות של המלחמה והתפילות והזה, אז ממש בקושי יכולתי, אכלתי קצת, כאילו, אבל לא עכשיו ארוחת צהריים, כאילו, מי צריך ארוחת צהריים במצב כזה. ממש ממש התעקשה, אמרתי, טוב, לעצמי בלב, השם יושיע אותי עד שהאוכל שלה היה מבושל, אני רואה אותה מעמידה סיר לחץ, כנראה ידע איך מבשלים בזה. וטוב, התיישבתי לי שמה בסלון, נשמתי לרווחה, אמרתי, עכשיו יש לי שעתיים, התפלל בשקט, ובעזרת השם ניקח אותה חזרה אחר כך. איך שאני מתיישבת, אני לא מספיקה לקרוא דף אחד, נפתח את הדלת, מי שעושה לי, שלום, את האמא של החייל מעזה? קחי, בקשה, שיהיה לכם כל טוב שישמרו אותו, שהשם ישמור אותו ואת כל החיילים שלו וטטטטטטם, הביאה איזה מלא עוגיות. היא יוצאת? אין, אני אומרת לכם, בנות, כאילו תנועה ערה. שעתיים היה לי, לא הייתה שנייה שהדלת לא נפתחת, אני לא מספיקה להחזיר את העיניים שלי לסידור. כל שנייה, אחד יוצא אחד, ואחד יוצא אחד, לא? בתוך השעתיים האלה, פתאום הגברת הזאת שמארחת אותי, עושה לי, וואי, תשמעי, יש משהו בלתי רגיל. תרומה לחיילים של קוסמטיקאית, את חייבת ללכת לקחת, היא אומרת לי. אני אמר לכם, הפה שלי נפער כאילו. מאיפה לקחת? היא אומרת, זה שם הבא, זה... אני לא יודעת איך לנסוע. ואז היה לה שתי ילדים כבר בבית שחזרו מבית ספר, אחד בכיתה משהו ד', אחד ו'. אנחנו לוקחים אותך, היא לא ביקשה מהם בכלל, הם אומרים לי, אנחנו לוקחים אותך. טוב, די, לא להתווכח, לנסוע, ממילא פה אני לא יכולה להתפלל, אני אלך כבר וזה. אנחנו מכוונים אותי שם בתוך הזה, איך לנסוע, מגיעים לקוסמטיקאית, פשוט חשכו עיניי. בנות, לא באתי עם הסעית. ארגזים על הזה, ארגזים החיילים של סבונים, דורדורנטים, מה שאתם לא רוצים, ארגזים, ארגזים. אני שמתי את היד על הראש ואמרתי, וואי, איך אני מרימה את זה עכשיו? שני הקטנים האלה שמעו אותי. את לא מרימה כלום. אנחנו מרימים הכל, אנחנו מביאים הכל לאוטו, את יושבת, אנחנו זה. ואז הקטן אומר לגדול, ילד בכיתה ד' אומר לילד בכיתה ו', אני בזה לא מדייקת, אני שיערתי את הגילאים שלהם, ככה הם פחות יותר נראו לי לפי הגילאים של הילדים שלי, שזה הגילאים שלהם. הוא אומר לו, תקשיב, תראה, כל עם ישראל, כל עם ישראל ישתתף בזה. אז הגדול אומר לו, זה ממש לא כל עם ישראל, זה כולה קוסמטיקאית, ככה הוא אומר לו. אז הקטן אומר, לא, זה הקוסמטיקאית, היא מביאה, ואנחנו מרימים, והיא מסיעה, הוא מצביע עליי שאני מסיעה. קיצר, טוב, כמובן, לא ישבתי בידיים ריקות, ירדתי לעזור, להרים את כל הארגזים האלה, לא יודעת מאיפה היה לי בכלל כוח. איכשהו הצלחנו להכניס לבגז, השארנו אותו פתוח, הנדסנו את זה, תחשבו שעוד כל ההוגות גם עוד לא היו בפנים, ואחרי זה גם במושב האחורי, מילאנו, והשארנו רק מקום, הם ישבו אחד על השני, השארנו מקום לחתן ולכלה, ואיך שאני גומרת שם, מתקשר אליי הבן שלי, אומר לי, אמא דחוף, נגמרו השעתיים, בואי מהר. אמרתי לו, וואי, אני לא יודעת איפה אני בכלל. אני לא יודעת, הוא אומר לי, מה זאת אומרת, את לא יודעת איפה, את חייבת להגיע דחוף כאילו, אני חייב להגיע בזמן חזרה. ואז אלה מאחורה שומעים, אומר, אנחנו ניקח אותך, ומסובבים אותי, אני לא יודעת בכלל באמת איפה אני נמצאת, הם מביאים אותי חזרה למקום הזה, כן, של איפה שהם קיבלו את הצינר הזה, והם כבר החתן קלה עומדים כזה בלחץ, מסתכלים באוטו, הם רואים שאין להם כמעט לאן להיכנס, ואז אני קולטת שאני צריכה לקחת גם אותם וגם את הילדים, והילדים כזה מעצמם אומרים, לא, לא, אנחנו נלך ברגל, אנחנו נסתדר, תצאו אתם. אנחנו יוצאים לבסיס של הבן, לאיפה שהוא צריך לחזור, אנחנו מגיעים לכניסה, בשער עומדת אישה, והיא מנהלת ויכוח עם השומר, ויכוח מטורף. עכשיו, היא לבושה, אני לא רוצה לתאר לכם איך, בערך כמו בחוף הים, בערך. בסדר, זה היה קיץ, לא כמו עכשיו כולנו מצונפים. והיא אומרת שם לחייל, אין דבר כזה, אני נכנסת. אני רוצה לחבק את החיילים, להגיד להם תודה רבה. אתה לא משאיר אותי בחוץ, הבאתי להם מלא דברים, אתה מכניס ככה. היא הצליחה להיכנס. עכשיו, אנחנו גם ירדנו, הבן שלי עמד, הוא שמע שהיא מחבקת את כל החיילים, הוא אומר, עבר מאחורי אשתו, אומר, אני התחתנתי לפני שבוע, כאילו, שהיא תבין שיש פה, כן, שתחבק חיילים אחרים. נתנו לה להיכנס, ובעקבותיה נתנו גם לי להיכנס, כי אני לא הייתי אמורה, הייתי אמורה להשאיר את כל החבילות, זה בסיס שלא מכניסים אליו אנשים, אבל בגלל שנתן לה, אז אחרי זה הבן שלי אמר לו, מה, אני פה מה, אתה תיתן לי. זה אומר, טוב, את התרומה שלה תיקח, הוא אמר לו, לאן לקחת? הוא אומר, לא, לא, זה בא לחיילים שלי, אני רוצה שאימא שלי תראה את החיילים שלי, זה אימא שלי, ואני לוקח את זה לחיילים שלי. טוב, אנחנו נכנסים פנימה עם הרכב, גם נוסעים שם, לא יודעת איך מצאתי את הדרך חזרה אחר כך, ואיך שהגענו, מתקשר לחיילים לצאת החוצה. חיילים יוצאים, אנחנו מורידים את כל הארגזים והעוגות וכל מה שהיה שם, וטוב, ראיתי את החיילים, לא יכולתי לחבק אותם, אבל אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו מה זה מעריכים אתכם, כל הכבוד לכם, פשוט תודה, אתם מצילים את כל עם ישראל, בזכותכם אנחנו יכולים לישון בלילה, ממש תודה. והוא, מה, לא עשינו שום דבר בכזאת צניעות, בכזאת ענווה, כאילו באמת לא מחזיקים מעצמם. והם היו שם כאילו, אחרי זה הבן שלי סיפר לי מה הם עשו שם בפנים, כאילו אולי אני אספר לכם, אם יישאר לנו זמן, מה מעט ממה שהוא סיפר. מה הסתבר? החיילים האלה, אני גמרתי איתם, נתתי להם את זה, אמרתי להם תודה, אנחנו יוצאות החוצה. תוך כמה דקות, מאז שיצאתי מהבסיס, אני מקבלת טלפון מהבן, אומר לי, אמא תקשיבי, את יכולה להשיג את הקוסמטיקאית הזאת, להשיג עוד תרומה? החיילים לקחו הכל, כבר כאילו הם היו תקופה, הם היו גם אימונים קודם, הם היו במבצע קודם, לא היה להם שמפו, לא שמפו ולא כלום, הכל נגמר להם, המוצרים של הקוסמטיקאית הזאת נחטפו יותר מעוגות, בסדר? והם פשוט ביקשו עוד, ולא יומן, אני כאילו בכלל חשבתי, מה זה הקוסמטיקאית הזאת? קוסמטיקאית, חיילים, מה הקשר בכלל? בסוף מה ששכנע אותי ללכת זה שתי דברים, א', שפשוט לא ינג'זו לי שאני כבר אסע, אני אקח את זה ושלום, אבל בית, גמרתי, אישה רוצה לתרום, זה מה שהיא רוצה לתת, זה מה שיש לה לתת. מי אני שאני אעצור את התרומה שלה, כאילו, ניקח. שיקחו אחר כך לאמרות שלהם, אני לא יודעת מה. והיא מתברר שזה הדבר שהיה הכי הכי, כאילו, משמעותי. כאילו ביקשו מזה עוד אחר כך. בסדר? אז זהו, אחר כך חזרנו חזרה. וזה היה יום אחד. למה אני מספרת לכם את כל זה? בסדר, ממה יצאנו? יצאנו בעצם משאלה, שמישהי שאלה פה איך יכול להיות שכשיש רפיון בתורה זה משפיע על כל עם ישראל. אז בעצם ביום הזה, יש לי פה הרבה מקורות שקשורים על הנושא הזה, אבל כל הזמן אנחנו לומדים מקורות, ופתאום ביום הזה, פתאום הבנתי מה זה, כאילו מה זה עם ישראל במוחש. בסדר, לא דרך המקורות. זאת אומרת פתאום שיש מלחמה, ופתאום כולם איתך. המוסכניק לא רוצה תשלום. הבת שלי לא מקטרת, במצב אחר אולי הייתה מקטרת שאני פתאום הורידה לה את כל הילדים. הילדים עשו את הקנייה לבד. בחיים הם לא נכנסים עם ויזה לרמי לוי לבד וממלאים עגלה על פי מה שבא להם, כאילו אוכל היום שלם בלי שנתן להם רשימה מדויקת. בסדר, המרצה במכללה סומך על תלמידה, אומר לה תפסיקי את המבחן באמצע, מה שעשית עשית, מה שלא עשית, תמשיכי מתי שאת רוצה. כן, המוסכניק בלי תשלום, מה עוד היה שם? ובסוף הצימר הזה, כן, צימר בחינם, בן אדם עומד על הגג, אחרי זה הוא דואג לזוג, הוא דואג לאמא של הזוג, שיהיה לה שקט, האיש שרוצה לבשל עם צהריים, וכל אנשים ההערה הזאת שפשוט כאילו מביאים דברים, בלי בכלל לדעת, כל אחד פותח את הדלת. אמא של החייל, מה זה? אמא שלך, מה זה? ומביאה דברים, בלי בכלל להכיר, כן? מה, כולה חייל, כולה... ובסוף בסוף, הקוסמטיקאית הזאת, שלי זה נראה לכאורה משהו שבכלל, מי צריך את זה בכלל? ובסוף ראינו שהחיילים היו צריכים את זה הכי הכי הרבה. אז זה החיבור הזה, כן? שכשאחד עושה או לא עושה, אז כל העם מרגיש את זה. כל העם מרגיש את החיבוק הזה של העשייה של היום הזה, היא כל כך מילאה אותנו בכוחות. בכוחות מאוד מאוד גדולים. מה היה להם לחיילים בעזה? באחד המצבים הם נכנסו פנימה. למה הם כל כך היו זקוקים לשמפואים? באיזה שלב, אחרי כל מיני פעילויות שהם עשו שם, הם פשוט היו צריכים לפנות את המקום לחיל האוויר שיפגיז מלמעלה, וכדי שהם יהיו מסומנים, כדי שההפגזה לא תהיה עליהם, אמרו להם להיכנס ללול של תרנגולים. אז הם כולם ישנו לילה בלול של תרנגולים. עכשיו, אחרי כמה זמן שאתה לא ישן, אז זה כבר לא משנה לך, אתה נרדם על התרנגולות עם הקרקורים שלהם ועם מה שהם עושים. וככה הם יצאו החוצה, אז תבינו כאילו למה השמפואים האלה היו כל כך משמעותיים בשבילהם. כן, כשהם יצאו ו... לא יודעת מה היה אחר כך. אני יודעת רק חלקים מכל הזה, כי אחרי זה בא אליי איזה בוקר, אחרי הכל, שבנו על כוס קפה, והוא פשוט תיאר לי את כל המבצע הבוקר שלם. אז זה אחד הדברים. כן, לול תרנגולים שישנו בו, ולכן פתאום אתה מבין למה המוצרים של הקוסמטיקאי כל כך כל כך מבוקשים. בסדר, אז עד כאן זה הסיפור, אם יש שאלות עליו נהנה בשמחה, אם לא, אז נעבור למקורות שקשורים לזה. שאלות? כן. נעבור למקורות. אני אחלק כל אחת דף מפה ודף מפה. גם אחד מפה ואחד מפה. נעביר את זה מפה. תודה רבה רבה. נגיע לכם מהצד השני עוד אחד, בסדר? אתם לאט לאט בהתחלה אולי גם תבין את הקטע, אתם תבינו את הכל. לא, לא, זה גם הכל פשוט. בסדר? הכל הכל מתקשר, זה היה לי פתאום מדהים, כי תמיד מדברים על זה שעם ישראל זה כאילו גוף אחד, נכון? אבל פתאום ביום הזה ראיתי את זה באמת, כאילו הרגשתי את זה בלב ממש ממש חזק, זה לא כמו שאתה לומד מתוך המקורות, אתה פתאום ממש רואה את הדבר הזה מתממש מול העיניים ברמות הכי הכי חזקות שאין לי מילים בכלל לתאר, כאילו את גודל התחושות שהיו לי באותו יום, זה יום מאוד מאוד מעניין. בסדר, אז אפשר להתחיל?
כמה
אנשים
אמורים
לקבל?
ארבע,
לא,
ארבע, 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 הכל ביחד זה ארבע.
ארבע,
ארבע, ארבע,
ארבע,
ארבע, ארבע,
ארבע,
אפילו חמש, לא את ארבע, חמש, זה חמש. בסדר, חמש דפים.
חמש דפים? יש חמישה דפים פשוט.
בסדר, סליחה שלא הספקתי להדק את זה בצורה...
יש לי ארבע.
אני גם נשאר ממש.
יש לי שלוש.
בנות, אפשר להעביר
לו עכשיו? כן,
זה בואו,
הכל תפועל. יש לי ארבע.
מה?
זה
לא תפועל.
טוב, אז...
יש
לנו? נתחיל את זה, כן.
בסדר, טוב. אז יאללה. מקור א', זה הולך ב' ב', מקור א', שבת דף למד א', שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני, על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, דחפו ועמת הבניין שבידו. בא לפני אלי גריה, אמר לי, דהלך פני לחברך, לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ואילך פירושה הוא זיל גמור. כן, כשאותו אחד שהוא רוצה להתגייר, הוא בא להילל, הילל נותן לו כלל. כלל מאוד מעניין שמצריך ברור. הוא רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. והשמי בעצם לא חושב שזה בלתי אפשרי הדבר הזה, הוא לא מאפשר לו את זה, וכשהוא בא להילל, הילל מאפשר לו את זה. מאפשר לו ללמוד את כל התורה על רגל אחת, והוא אומר לו, אני אגיד לך משפט אחד. משפט אחד, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. תתחיל מזה, וכבר אחרי זה מה יקרה? אחרי זה הכל ישתלשל. כל התורה כולה תלויה בדבר הזה. זה מאוד מאוד תמוה המשפט הזה. מכל התורה זה מה שיש להילל, להגיד לאותו אחד שבא להתגייר, זה משפט כאילו, לא יודעת, אם היו נותנים לכם עכשיו לחשוב פה, היינו עושים מין סדנת מחשבה, וכל אחת הייתה אומרת מה לדעתה התמצית של התורה. תופסת איזה משפט אחד שהוא מתמצת את התורה. מי שהייתה חושבת על המשפט הזה, קרוב לוודאי שלא. בסדר, אנחנו נתקדם קצת במקורות ונראה למה הלל דווקא בחר את המשפט הספציפי הזה להגיד לאותו גוי. בסדר, יש שתי דפים שנראים פחות או יותר ככה, אז המקור ב' הוא בדף השני, שבת עניה. באמת הרגש הטוב הוא הבסיס לתורה. ואי אפשר כלל לחלק את המוסר הטבעי מכלל התורה כולה, כי אם לדעת שמה דהלך סני, לחברך לא תעביד. המוסר הטוב השולל את הרע, שטובע הכשר מעולה בנפשות להזכיר ולהיטיב תמיד, זהו כל התורה כולה, ואילך פירושה הוא איך להשריש כוח הטוב, איך לפשטו באומה כולה לדורות עולם, איך להעלותו בעילוי הכשר חוכמה והשכלת אמת שלא אימות לעולם מתגרת רוחות רעים של רגשת פועלי אובן, אבן סליחה, שונאי טוב ואוהבי רע, שמתרחשים לפעמים לבוא לעולם, שהשמירה לזה היא ידיעת אלוקים אמת, שאהבת השם ויראת רוממותו, בחר כבודו ומעשה ונפלאותיו, הם קשורים בכל התורה כולה לפרטיה ולפרטי פרטיה, אם כן אידך פירושהו וזיל כמו. מה אומר לנו פה הרב? שאם אנחנו לוקחים את המוסר הטבעי, ומפרידים אותו מהתורה, אז אי אפשר לעשות כזה דבר. הבסיס למוסר הטבעי, לתורה, זה המוסר הטבעי. המוסר הטבעי הוא מתחיל בכאילו מצווה כזאת של לא תעשה. הוא לא אומר לו ואהבת לרעך כמוך, שזה מדרגה יותר גבוהה. אלא מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. זה בסיס טבעי. זה משהו מאוד מאוד טבעי שממנו אפשר אחר כך להתקדם, אבל זה המדרגה הבסיסית ביותר. שאם יש משהו שלא טוב לי שעושים לי אותו, אני לא אעשה את זה על האחרים. עכשיו זה כאילו דרישה בסיסית מאוד 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 פשוטה. ולכן הלל אומר לו את הדבר הזה, תתחיל מזה. תתחיל מזה ועל גבי זה יתגלגל הכל. זהו, אנחנו נתקדם הלאה למקור השלישי. נמצא. מי שמוצאת את ג' כמו שדילגתי לכם עליו. יש? לא. אז נביא אותו לפעם הבאה, נעבור לדלת. בסדר, הקדמה שערי ישר הפשימות שקוף. והנה אם בהשקפה הראשונה, רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם קצרות זו לזו, אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה, למצוא הסגולה המאחדת אותם, אחרי כי שניהם דורש השם מאיתנו. נשמיע עוצרת פה, מה זה רגשי אהבת עצמו ואהבת זולתו סותרים זה לזה? כשאנחנו מדברים על אהבה שאחד אוהב את השני, הרבה פעמים אהבה מתנגשת. מה אני מתכוונת? נגיד ילד קטן, ילד קטן זה לא דוגמה טובה, כי ילד קטן שהולך עם המתק, הטבע שלו הוא מאוד מאוד בריא, אם יבקשו ממנו מחזיק ביד שקית של ביסלי, בקשו ממנו, מה יקרה לו? הוא חופשי יחלק. בסדר? הוא לא יעשה חשבון, הוא בדרך כלל חופשי יחלק, שיגמר לו החבילה מתבאס, מבקש עוד, הוא בדרך כלל חופשי יחלק. אם אני פה יש לי חבילה את ביסלי, ואני נגיד מאוד מאוד אוהב את ביסלי, בסדר? ואני מחזיקה אותה, ואם אני אוהבת אתכם, מה אני צריכה לעשות? תכבד, נכון? לשים פה צלחת, וישתף את כולם בחבילת ביסלי שלי. אבל הוא אומר פה שרגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו קצת סותרים בהסתכלות ראשונה. למה? כי אם אני אשים פה את הביסלי, מה יקרה? אני כאילו לקחתי מעצמי ו... ושלי. עכשיו, אם אני אוהבת את עצמי ואני נותנת משלי, אז כאילו מה? כאילו אני לא אוהבת את עצמי. אז אהבת עצמי ואהבת הזולת, נתתי דוגמה מאוד חומרית, בסדר? אבל לפעמים זה סותר. לפעמים מה שאני רוצה בחיים שלי לעשות, זה יכול לא להתאים למישהו אחר, ויהיה מה יהיה בין שתי הצדדים, יהיה קונפליקט. יהיה חוסר הזדהות. בסדר? אז אני חוזרת שוב על המשפט שאומר לנו רב שמעון שקופ, והנה, אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם קצרות זו לזו, אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה, למצוא הסגולה המאחדת אותם, אחרי כשניהם דורש השם מאיתנו. בסדר? האם אנחנו נעמיק, אנחנו נגלה מה מאחד את אהבת עצמי עם אהבת זולתי. איך יכול להיות שנגלה את הדבר הזה? כי הקדוש ברוך הוא מבקש את זה מאיתנו. דורש מאיתנו, הוא דורש מאיתנו לאהוב את הזולת. הוא דורש מאיתנו לאהוב את הזולת. והדרישה הזאת אחר כך היא באה לידי ביטוי בכל מיני מצבים, כמו בסיפור הזה שסיפרתי קודם. כי ברור נגיד שהבן אדם שנתן את הצימר שלו בחינם, זה לא הדבר הכי נוח לו. הוא לא משלם לו. כן, אחרי זה את החשמל הוא יצטרך לשלם, הוא יצטרך לבוא מישהו שינקה את זה. כביכול זה סותר את הנוחיות שלו. כן, המוסכניק שנתן תיקון בחינם. הוא עכשיו מפסיד. אבל משהו מאחד את הקשר בין האנשים. יש סגולה שמאחדת את ה... שמאפשרת לנו לבצע את הקשר הזה. מה זה הסגולה הזו? קודם כל, הקדוש ברוך הוא דורש את זה מאיתנו. כן, אם הוא דורש מאיתנו, כנראה שזה אפשרי. וסגולה זו היא שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של האני שלו. כי בזה יומדד מעלת כל אדם לפי מדרגתו. מה זה איכותו של האני שלו? איפה האני שמה את האני שלי? מה גודל האני שלי? לאן האני שלי מגיע? אם האני שלי הוא מאוד 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 אגואיסטי, אז מה יקרה איתי? אם הבאתי לפה חבילת ביסלי, אני אחלק אותה או לא? לא אחלק אותה, נכון? כי זה כאילו לוקח ממני משהו. ממשיך ואומר לנו, בסדר, כולם איתי, אתם מצאתם את ד' למעלה, מזל שד' נמצא פה. רגע אחד. כי בזה יומדת מעלת כל האדם לפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל האני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. למעלה ממנו מי שמרגיש שהאני שלו מורכב מגוף ונפש. ולמעלה מזה מי שמכניס לאני שלו בני ביתו ומשפחתו. בסדר? אז רב שמעון שקופ אומר לנו פה כמה וכמה מדרגות. ככל שהאדם מגדיל את האני שלו, הוא יכול להכניס עוד ועוד חלקים לתוך האני הזה. בהתחלה האני הוא מאוד אגואיסטי ומאוד מאוד פרטי. תינוק שנולד, על מי הוא חושב? רק על מי? רק על עצמי. טוב שכך, אם לא, הוא לא היה חי. לא מתחיל לעשות חשבון, רגע, רגע, אמא שלי הרגע ילדה, ואולי יש לה תפרים, ואולי קשה לה לקום, ואולי כבר היה לה כמה ימים צירים לפני הלידה, ואולי לא ישנה כבר כמה לילות. הוא לא עושה את השקלול הזה, נכון? הוא פשוט רעב. זה מה שהוא יודע. הוא צורך, מבקש את האוכל שלו, הוא לא מתחשב בשום דבר. בסדר, זה אני הגס. לפעמים אנשים גדלים, והם נשארים בעני הקטן הזה. שכל מה שאכפת להם באמת, באמת, זה רק מעצמם. הם לא יוצאים מעצמם החוצה. אבל כל שאדם משתכלל, הוא מבין שהעני שלו לא מורכב רק מגוף. שלעני שלו יש עוד משהו שהוא מעבר לגוף. ממילא הוא נהיה פחות אגואיסטי. אדם מתחתן, בהכרח מבין שמה? שאני מכניס עכשיו לחיים שלי עוד בן אדם. אם הוא לא מבין את זה, אם הוא לא מבין שמגמת הנישואים זה לתת עכשיו לעוד מישהו ולתת אחר כך לילדים, מוטב מה? שאולי לא יתחתן. בסדר? כי זה לא בטוח יוביל למקומות טובים. האדם שמסוגל להקים בית, להרחיב את האני שלו, מסוגל להמשיך אחר כך הלאה. מה השלב הבא שאומר רב שמעון שקופ? אחרי אני ומשפחתי, בני ביתו ומשפחתו, והאיש הולך על פי דרכי התורה, אני שלו כולל את כל עם ישראל. את כל עם ישראל. אבל מאיפה הוא מתחיל איתנו? הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, כן? הם יוצאים החוצה לפני מה? לפני שהם בונים את הפנים. לפני שהם בונים את הבית. לפני שהם בונים את עצמם. וזה סדר לא נכון. אומר לנו רב שמעון שקופ, קודם מה? קודם אני בביתי. קודם תבנה לבנה. יציבה, מוצקה של הבית שלך. אנחנו גם רואים את זה בפרקי אבות, רואים שבמשנות של לבי ביתך פתוח לרווחה, אבל קודם כל יש דלת לבית, תדע גם לסגור כשצריך. אבל ברגע שאתה מצליח להתרחב למשפחה, לבית, לילדים, אתה יכול אחר כך לעבור הלאה, להמשיך הלאה את הנתינה שלך. בסדר, אז השלב הזה זה אדם שהוא כולל בתוכו את כל עם ישראל, שבאמת כל איש ישראל הוא רק איבר מגוף האומה הישראלית. כן, כל עם ישראל הוא גוף אחד. הוא גוף אחד שמתפרט, אנחנו בהמשך במקורות האלה, נראה איך הגוף הזה בא לידי ביטוי בהרבה, מתפרט להרבה גופים אחרים. אבל בעצם כל מי שיושבת פה, במקור מים, גוף אחד. בסדר, אנחנו כל אחת מתלבשת אחרת, נראית אחרת, אבל יש קשר מהותי פנימי בין כל עם ישראל. ברגע שיש קשר בין כל עם ישראל, מה קורה עם מי שמזניח את לימוד התורה? שיש לו רפיון בלימוד תורה, שהוא אחראי לתחזק תורה ויש לו רפיון בלימוד? ממילא על מה זה ישפיע? על כל עם ישראל, זה ישפיע על כל הגוף הזה שנקרא עם ישראל. ועוד יש בזה מעלות של האיש השלם ראוי להשלים בנפשו להרגיש שכל העולמות כולם הוא האני שלו והוא בעצמו רק איבר קטן בתוך הבריאה כולה. ואז גם רגע שאהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה. ולדעתי מרומז עניין זה במאמרו של הלל שהיה אומר אם אני לי, מי לי וכשאני לעצמי מה אני, אני שראוי לכל אדם להתאמץ, לדאוג תמיד בעד עצמו. אבל אם זה יתאמץ להבין שאני לעצמי מה אני, שאם יצמצם את האני שלו בחוק צר כפי מרית עין, אז אני זה מהו, הכל הוא, הוא כעין, אבל, סליחה, אבל הוא כעין עכשיו. אבל אם תהיה הרגשתו מאומתת שכללות הבריאה הוא האדם הגדול, והוא גם כן כאיבר קטן בגוף הגדול הזה, אז רם וניסה גם ערכו הוא שבמכונה הגדולה, גם הסמר היותר קטן, אם רק משמש כלום למכונה, הוא דבר חשוב מאוד שהכלל בלמים מפרטים ואין בכלל אלא מה שבפרט. כן, הוא אומר לנו פה דברים ממש ממש משמעותיים וממש ממש מדהים. יש פה כאילו מגדל. האדם הפרטי יוצא מתוך עצמו, מכניס לתוכו את משפחתו, מכניס לתוך זה, על גבי זה הוא בונה קומה של עם ישראל, ועל גבי זה יש קומה נוספת. מה הקומה נוספת? מסוגל לחשוב על כל העולם כולו. כן, כמו אברהם אבינו שמתפלל על סדום, שזה מדרגה שאין לנו תפיסה בזה. אבל היכולת באמת באמת להתרומם, להבין שאתה חלק ממכלול מאוד מאוד גדול. והמשל הזה שהוא מביא פה עם העגלה, שגם הסמר מאוד מאוד קטן, למרות שהוא כלום. פה אנחנו רואים איזה עגלת פאר מאוד 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 גדולה, היום זה מכוניות. כך דוגמה מכונית, לא עגלה. צריך שם שזה יהיה יותר מוחשי לכולנו. אבל אם איזה בורק קטן נפל בגלגל של המכונית, למרות שהוא תפל המכונית לגמרי, אין לו שום משמעות, מה קורה למכונית הזאת? היא תוכל לנסוע? לא יארוך זמן. נכון? הגלגל בסוף יתרופף, ייפול, המכונית הזאת תתהפך לאיפשהו. זהו, אנחנו ממש ממש כבר דקה ואנחנו מסיימות, ואני חוזרת חזרה לסיפור שבו התחלנו. אני חושבת שהיום הזה שתיארתי לכם, אני לא יודעת אם הצלחתי להעביר את ה... באמת באמת את התחושות ביום הזה, גם מאותם מרחק השנים שעבר, אבל גם מצד שזה באמת באמת היה יום עוצמתי ברמות שממש ממש קשה לתאר את זה במילים. פתאום הפסקאות האלה שאנחנו לומדות פה, כן, הדיבור על זה, על זה שאתה חלק מעם ישראל, ושכל עם ישראל זה גוף אחד, ושבורק קטן בקרקרה, גם אם הוא חסר, ממילא כל הקרקרה לא תוכל לזוז, הבורק הקטן הזה מזכיר לי את הקוסמטיקאים. כי כאילו, מה זה קוסמטיקאית מול חיילים? זה נשמע משהו מאוד הזוי. נכון, אם מישהי פה הייתה צריכה לאסוף תרומת קוסמטיקאים לחיילים, הייתם אוספים? הייתם מתלבטים, נכון? מה הייתם הולכים לקחת יותר? עוגות, פיצוחים, שתייה שווה, פיצות, לא יודעת מה. כן, או תהילים. אבל קוסמטיקה לחיילים זה נשמע כאילו שתי דברים שבכלל מתחברים ביחד. בסוף אנחנו רואים שכל אחד יש לו תפקיד, כן? גם הקוסמטיקאית והחיילים, למרות שזה נשמע לא הולך ביחד, בסוף יתברר שזה הכי הכי הלך ביחד. אנחנו לא בדיוק לגמרי מבינים. מפה אנחנו יכולים להבין ולראות כמה זה משמעותי הלימוד הזה שיש לו רפיון. אני לא זוכרת אפילו מי שאלה את השאלה, אבל איך יכול להיות שאחד מתרפא בלימודו והוא משפיע בזה על כל עם ישראל? המקורות האלה ממש לדעתי מתייחסים לשאלה הזאת. בסדר, אז בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נמשיך כאן, ואני לא שוכחת את המקורות שהתחלנו איתם. בסדר, אנחנו נחזור גם לבדי אהרון בעזרת השם. שאלות? אני יותר מדי מדבר, אני חושב שאתה. אני לא יודעת אם זה מדבר אליכם או לא.